אם אתם מקשיבים לי עכשיו, סימן שגם לכם יש חלום. להיות בעלי עסקים מצליחים, לקום כל בוקר, לעשות את מה שאתם הכי טובים בו, ולסיים את היום מרוצים. אולי יש בדרך מכשולים, קשיים, אתגרים, אבל אנחנו כאן כדי להזכיר לכם שהכוח להגשים את החלום לעסק מסגשג הוא בידיים שלכם. ברוכים הבאים לפודקאסט מבית הייפ ומרקורי. כאן יעל גלזר, בואו נצא לדרך. שלום, שלום, ברוכים הבאים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. היום אני עם אמיר ארדוף, חבר יקר, יזם ויועץ עסקי, שיעמיק ויספר לנו על נושא ה-AI שאותו הוא מלמד וחוקר בחודשים האחרונים מאז שהבשורה הגיעה בצורת צ'אט GPT ומאז הלכה והתקדמה במהירות. אמיר, קודם כל שלום.
יעל, תודה על ההזמנה, כיף גדול.
אנחנו מכירים כבר שנים אחורה.
נכון.
ואני חושבת שאיפשהו ב-2011 ההיכרות הראשונה, ככה הפריצה העסקית הראשונה שלי הייתה בתהליך ליווי עם אמיר, ושנים אחר כך עשינו הרבה פרויקטים או הרבה דברים יפים ביחד. אחד מהם היה וובינר צונאמי, וכבר דיברנו בפודקאסטים, ויש לנו וסדנה משותפת, ובאמת הרבה מאוד דברים, וזה תמיד תענוג גדול. וכשראיתי שאתה הולך ומעמיק ומדבר עוד ועוד על כל הנושא של ה-AI, אמרתי, רגע, חייבים גם לעשות על זה פרק בפודקאסט. אז אני אשמח ככה שתספר כמה מילים על עצמך לכל מי שלא מכיר.
אוקיי, אז זה בשמחה, והאמת היא באמת בתקופה האחרונה אני מקבל הרבה פניות על זה, על הנושא הזה, כי זה נושא שנורא מעניין אנשים. זה ממש ממש מעניין אנשים, ושומעים על זה כל הזמן. וכשאני אפילו אתמול עברתי הדרכה, ואני תמיד עושה סקרים, כמה משתמשים היום בצ'אט GPT או ב-AI בכלל, ואנחנו בנקודה שבערך 40% מכירים ומשתמשים, והרוב עדיין לא. אז הרבה אנשים נמצאים שזה מעניין אותם, ועדיין לא נגעו בדבר הזה. בכלל, ברקע שלי אני ממש ממש אוהב טכנולוגיה, תמיד אהבתי טכנולוגיה, תמיד התעסקתי עם טכנולוגיה ועם מדע ועם כל הדברים האלה מאז ומתמיד, וגם העסק הראשון הרציני שלי היה עסק טכנולוגי, זה היה ב-1999, כן, באלף הקודם, עם חברת מידיה מיינד, שבעצם הקמתי ביחד עם שלושה שותפים, וגם שם היה הרבה הרבה חוכמה, לא יכול לקרוא לזה AI, אבל אנחנו יצרנו מערכת מאוד 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 מתוחכמת של ניהול קמפיינים פרסומיים לסוכניות בכל העולם, מותגיות. לימים החברה יצאה להנפקה בנסדק ואחר כך נמכרה, אז זאת הייתה באמת ככה הצלחה יפה גם עסקית, ככה נחשפתי גם מאוד לעולם העסקים, ואחר כך התחלתי לייעץ לעסקים. אז
באיזה שנה זה היה כל ההקמה של החברה הראשונה של מידיה מיינד?
אז זה היה ב-99, ובעצם לקח לזמן. אני הייתי ממש חלק פעיל בתוך החברה, משהו כמו קצת מעל 5 שנים, אחר כך השותפים שלי המשיכו, ואני באמת התחלתי עם העולם הזה של הייעוץ, וב-2010 היא הונפקה, ב-2011 היא נרכשה, אחר כך היא שוב הפכה להיות פרטית, ושיתה את השם שלה, והיום היא איזשהו צ'ופצ'יק בתוך המוצרים של אמזון. אז כן, אז היא שינה את השם שלה לסייזמק, ומי שחמפה סייזמק מגיע היום לפלטפורמת פרסום של אמזון בכלל. אבל אז היא עברה הרבה הרבה תהפוכות כבר אחרי שאני יצאתי מהחברה עצמה, ובאמת זה היה בית ספר נהדר לעסקים בכלל, ונורא התעניינתי וממש התאהבתי בתחום הזה של שיווק וכל מה שקשור לזה. למדתי את זה מאוד מאוד לעומק אחרי שסיימתי שם במידיה מיינד. וזהו, fast forward להיום, יצא לי באמת לעבוד עם אלפי עסקים בהמון המון תחומים, בעיקר בתחום הזה של שיווק, כתיבה, מחירות, אסטרטגיה עסקית, באמת ככה גם לנו יצא להכיר, וזה משמח מאוד לראות מה אנשים עושים עם הידע הזה, ומאוד מסקרן אותי לראות מה יעשו בעתיד עם הדברים החדשים. אני מאוד אוהב דברים חדשים, כמו הרבה יזמים.
כן, כי כאילו, אם אתה מסתכל, 24 שנים פחות או יותר עברו מאז שמידיה מיינד, נכון? משהו כזה.
מוסדה. כן.
מוסדה. ומה שקרה ב-24 שנים האלה בעולמות הטכנולוגיים הוא מקצה, כלומר, שינה את התמונה לגמרי, נכון? זה כאילו, אי אפשר להשוות בכלל את ה...
נכון. האמת היא שקרה דבר אחד מרכזי. אחד. מבחינת מהפכות ענק, קרה דבר אחד מרכזי. והדבר האחד המרכזי הזה, זה היה הטלפון הנייד. כשאנחנו התחלנו, זה היה מאוד בשוליים, והיום אף אחד לא יכול לדמיין, לא חיים בלי נייד, ובטח לא שיווק בלי לשווק לנייד. אבל כשהתחלנו, אז שתי מהפכות מאוד גדולות כבר קרו, לפני שזה היה האינטרנט, ושזה היה מחשבים אישיים. אז, ויצא לי, יצא לי מאז שאני ילד גם לחוות את מהפכת המחשבים האישיים, ועוד כשהייתי באמת ילד אני הלכתי לקורס תכנות באיזה שפה שכבר לא מתכנתים והיא כבר לא קיימת בטכניון, והיו מחשבי ענק, החדר ענק כזה עם מחשבים, והיינו צריכים להקליד לתוך כרטיסיות כאלה, ואז ללכת לאיזשהו מקום ולהריץ את הכרטיסיות האלה, והיה יוצא מין פלט במנייר ארוך כזה. זה היה הכירות שלי עם עולם המחשבים. אז זה היה לפני המחשבים האישיים, אז יצא לראות את המחשבים האישיים, יצא לראות אחר כך את באמת כל מה שקרה עם האינטרנט, ואחרי זה בעצם מאז שהקמנו, בעצם קרה, בכל ה-24 שנים האלה, קרתה מהפכה אחת גדולה, שזה הניידים, והיום זה המהפכה הגדולה הבאה, של AI, זה די מדהים, וזה לא, זה לא קריפטו, זה לא NFT, זה לא כל מיני דברים שהיללו אותם, זה משהו אחר לגמרי. זה בטח לא המטאוורס שרק מרק צוקרברג גילל, ואף אחד אחר לא. וכן, אז יש פה איזה משהו שהוא פשוט, רואים שהוא קורה כי פשוט אנשים נוהרים אליו, בלי שיש איזושהי מערכת שמשווקת להם, בואו תנהרו אליו. הוא קורה כי הוא פשוט אמיתי ומועיל לאנשים בחיים, אז ממש... נוהרים עליו, כמו שקרה עם נהדים וכמו שקרה עם מחשבים אישיים ואינטרנט.
ספר לי קצת לכל מי שלא מבין את גודל המהפכה שקורית, ואיך שהוא עוד לא נתקל בחוץ מלשמוע את המונחים פה ושם. היה לי מקרה שהדהים אותי לפני בערך 3 שבועות, שאחות שלי סיפרה לי שהיא רוצה לעשות איזה משהו באינסטגרם, ואני נצאה לה, טוב, ChatGPT, אמרה לי, מה זה ChatGPT? אף פעם לא שמעתי זה, ואני הייתי בהלם, אבל יש מי שעדיין לא נפגש בפלא הזה, אז ספר קצת על העולם של ה-AI, מה זה אומר?
אז בצורה מאוד 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 פשוטה, AI זה אומר, כאשר מכונה, מחשב, יכולה לחכות בן אדם בצורה כל כך טובה, לעשות במקומו דברים, או ליצור במקומו דברים, בצורה כל כך טובה, שאי אפשר להבדיל בין אדם למחשב. אי אפשר להגיד זה היה בן אדם, או זה היה מחשב. זאת אומרת, הפוסט הזה, בסופו של דבר, שיוצא באינסטגרם, יכול להיות שהוא היה כתוב לגמרי על ידי AI, ואף אחד לא היה יודע. ומי שבדיוק יש לי על ה... השולחן, מן הסתם מי ששומע הקלטה לא יכול לראות את זה, אבל אני אספר על זה. אני בדיוק הצגתי ספר באמת שלפני שנים אני רכשתי, ממש, ממש, ממש שנים, עוד שהייתי בניו יורק, קוראים לו אלן טורינג דה אניגמה. זה בחנות יד שנייה, הוא הגיע כזה אחול, ואלן טורינג הוא היה איש מחשבים, מתמטיקאי, מדען בריטי מאוד מאוד נודע, שעזר, הגדולה שלו הייתה הפיצוח של הקודים של מערכת ההצפנה הגרמנית, שקראו לה אניגמה, והוא יצר, עשו איזה סרט מאוד מאוד יפה, והוא יצר מערכת שלמה של מחשבים, אפשר להגיד, שידע לפצח את הקודים, ואחר כך הוא עושה עוד דברים בחיים שלו, והיו לו חיים ככה מרתקים וטרגיים, אבל הדבר שהוא זכור בעולם של AI, שהוא זכור עליו מאוד מאוד מאוד, זה העיקרון הזה, הרעיון הזה של מבחן טיורינג. מבחן טיורינג זה בדיוק המבחן, הוא אמר, שמכונה תעבור את מבחן טיורינג, אם אנחנו, אם יש מפעיל אנושי שעובד איתה, ולא יודע אם בצד השני יש בן אדם או יש מכונה. זה נקרא לעבור בהצלחה את מבחן טיורינג. וזה היה מין אבן דרך מאוד מאוד חשובה בעולם המחשבים. והערכות היו שאנחנו רחוקים מהדבר הזה מאות שנים אולי, רחוקים מזה מאוד. והמהפכה הגדולה היא שזה כבר קיים היום לכל אחד, יכול להיכנס לשיחה עם מנוע AI, ואלה אם כן היו אומרים לנו שזה, אם היו מסתירים מאיתנו שזה מכונה באיזשהו אופן, אנחנו באמת היינו חושבים שזה בן אדם שעומד מולנו. אולי היינו מקבלים רמז שזה לא בן אדם, מתוך זה שהוא מגיב הרבה יותר מהר מבן אדם, והוא שולף מידע הרבה יותר מהר מבן אדם, ויש לו הרבה יותר מידע ממה שכל בן אדם יכול אי פעם לחלום. אז ככה אנחנו יודעים שזה לא בן אדם, אבל מהצד השני, לא כי הוא איטי ומדבר שטויות, אלא כי הוא מהיר ומאוד חכם.
אז ה-AI באופן כללי זה איזשהו מנוע חיפוש שבו אפשר, או איזשהו מפעיל של בתחום מסוים שמסוגל לרכז מידע מהרבה מאוד עולמות?
הוא לא מנוע חיפוש. הוא מאוד שונה ממנוע חיפוש, הוא מנוע יצירה. והמושג הטכני שכשמדברים על AI, יש כל מיני סוגים של AI, אבל הפריצה הגדולה, ו-AI כבר קיים עשרות שנים, עושים המון עם AI. באמת עושים המון, טסלה שמפתחת מכוניות שנוסעות לבד, זה AI, מחשבי שחמט שמנצחים אלופי עולם, זה AI, באמת המון המון מערכות בעולם הרפואה, יש המון המון AI שעוזר לרופאים לנתח מיפויים וצילומים וכדומה, יש המון 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 מערכות שכבר מתבססות על AI. הפריצה הגדולה עכשיו שפתאום זה הפך להיות נגיש לכולם, זה מה שנקרא ה-Generative AI, זה AI שיוצרת. ומה שקורה כשאנחנו נכנסים לצ'אט GPT, שאגב מי שבאמת מאזין ואף פעם לא עשה את זה, כל מה שצריך זה ללכת ל-chat.openai.com, חברה נקראת OpenAI, זאת החברה שפיתחה את צ'אט GPT, היא לא היחידה, היא פיתחה את זה בהתבסס על טכנולוגיה שבכלל הומצאה בגוגל, ומייקרוסופט השקיעה בה 10 מיליארד דולר ב-OpenAI, והיא פיתחה שני כלים מאוד מאוד מרכזיים, אחד זה ChatGPT והשני זה דלי, שזה מערכת ליצור תמונות, ומערכת באמת מרשימה ומאוד מאוד טובה, לא היחידה, והכל חינמי, הכל חינמי, אז אם אני נכנס באמת ל-chat.openai.com, יהיה לי מין, אני אצטרך לעשות איזושהי הרשמה מהירה, ואז אני אוכל להיכנס פשוט ל-chat עם המערכת הזאת, אבל מה שקורה מאחורי הקלעים זה, היא התאמנה, קוראים לזה להתאמן, היא עברה אימון על המון המון מידע, שזה בעצם, זה בעצם איזשהו עיבוד של המידע הזה, ואיזשהו דיוק של המערכת עצמה, דיוק של, של, של המערכת עצמה בצורה כזאת, שהיא תוכל לתת, ליצור בעצם בצורה מאוד מאוד מדויקת, ומה שקורה, שאנחנו כותבים איזושהי שאלה לצ'אט GPT, זה לא מנוע חיפוש, מה שקורה, הוא מתחיל להציג לנו מילים על המסך, וכל מילה, הוא באותו רגע מחשב מה המילה צריכה להיות. מחשב מה המילה צריכה להיות, ומה המילה שהכי סביר שהיא תואמת לשיחה שהייתה לנו עד כה. ואחרי שהוא מוציא את כל המילים האלה, הדבר הבאמת מפתיע, וזה לא מפתיע רק אותנו כמשתמשים, זה מפתיע גם למי שיצרו את המערכות האלה, שזה ממש ממש אינטליגנטי. זה ממש, ממש תשובה, אי אפשר לקרוא לאחרת מאשר אינטליגנטית. זה מדמה אינטליגנציה בצורה מדהימה. אז זה לא, דווקא כמנוע חיפוש, הוא הרבה פחות טוב ממנועי חיפוש, כי הרבה פעמים אם אני פשוט אחפש מידע ואני אשאל אותו על מידע, אז הרבה פעמים אני אקבל מידע לא נכון. זאת אומרת, הוא לא בהכרח ייתן לי מידע מדויק. יש דרכים לעבוד כדי לקבל מידע יותר מדויק, אבל בשביל ליצור תוכן, זה ממש מנוע יצירה, ולכן הוא שונה ממנוע חיפוש.
תגיד, איזה שאלה שאלת שקיבלת עליה תשובה סופר אינטליגנטית? תן לי איזה דוגמה.
איזה שאלה?
תן לי דוגמה לשאלה ששאלת את המנוע, וקיבלת עליה את התשובה האינטליגנטית הזאת, סתם לדוגמה, כדי להבין כן. את
כן.
יצירה שאפשר
אז לה... אני דווקא לא אלך לעולם העסקי, כי העולם העסקי הוא מרתק מאוד במה זה יכול לייצר, אבל דווקא בעולם של היומיום יש דברים הרבה יותר מעניינים לדעתי, וכיף אם זה מעניין וזה מעניין, אבל אני יכול לתת דוגמה ממש לשימושים שאני משתמש ביומיום. אני אתן לך דוגמה, אני יכול לתת כמה דוגמאות. דוגמה אחת הייתה, למשל, יום הולדת 11 של הבן שלנו, ואני החלטתי שאני עושה משחק לחברים שמגיעים ליום הולדת, חפש את המטמון. יוצר מן משחק כזה, חפש את המטמון, יש לנו פארק כזה ליד הבית, הלכתי לפארק, ומצאתי מקומות טובים להטמין כל מיני פתקים. ואז נכנסתי לצ'אט GPT, ואמרתי לו, אוקיי, זה המקומות, ממש פירטתי. אנחנו משחקים משחק של כזה scavenger hunt, או treasure hunt, ואני רוצה רמזים טובים, למקומות האלה, ואני רוצה שתאגד לי את זה באיזה סיפור מסגרת, שתיתן סיפור מסגרת. עכשיו זה התחיל, הרמז הראשון היה תחת איזה מין עץ ממש ממש גדול, והוא יצר פשוט סיפור שאל הטבע רצה לשמח את הילדים וגם להסביר להם על הטבע, והיה ילד שהוא מאוד רצה לשמח אותו, ולכן הוא הכין איזה מין הרפתקה כזאת, יש שמות לעיר שהוא גר בה ולמקום עצמו, ואז היה סיפור מסגרת, ולכל אחד מהרמזים האלה הוא נתן, לכל אחד מהמקומות האלה אז הוא נתן רמזים. אז נגיד פתק אחד היה באיזשהו מרזב, שם באיזה בית קפה, אז מה מדגים טוב אינטליגנציה? אני לא יודע איזה רמז אני הייתי נותן, אבל הוא יצא עם הרמז הבא. אני אוסף את הדמעות מהשמיים ומרכז אותה, משהו בסגנון הזה, כן? אני אוסף את הדמעות מהשמיים, והילדים באמת הבינו שזה צריך להיות משהו כזה, וככה הם מצאו, ממש ממש יפה. ואני כן אומר שהייתה פה אינטראקציה, אני הייתי צריך לתת הכוונה. אחר כך עשינו מין חבילה עוברת, קיבלתי רעיונות לחבילה עוברת, אבל מעבר לזה שהיו רעיונות לחבילה עוברת, רציתי להדביק על כל, כן, בתור, מה זה חבילה עוברת, כל פעם מפרקים משהו, ויש עוד איזה, כן, תן לילד שככה וככה, רציתי להדפיס את זה, אז ביקשתי ממנו, לכל משפט, נתתי לו את המשפטים, לכל משפט, תצמיד לי אימוג'י בהתחלה ואימוג'י בסוף. אז הוא בחר אימוג'י ממש ממש טובים, הפך את זה להרבה יותר כיף. מקרה אחר, זה שהיינו באיזשהו טיול, וקיבלנו רכב, לא משנה, הזמנו אוטומטי, ולא היה אוטומטי, והבטיחו לנו הנחה, ולא קיבלנו את ההנחה, משהו כזה. אז באתי, אמרו לי, כשהחזרתי את הרכב, אמרו, מצטערים, המנהל לא נמצא פה, זה בטיפול, אל תדאג, ביקשתי את הפרטים שלו והכל, ואז אמרתי, אני רוצה לנסח מייל לאותו מנהל. הדבר היפה בצ'אט GPT זה, אני יכול להגיד לו, מה אני רוצה להשיג? אז כתבתי לו, בלי שום ניסוח, כתבתי, אני רוצה לפנות למנהל בצורה מנומסת, אבל ככה, כן, החלטית, יש לי צילום, כתבתי, יש לי צילום של האישור בכתב שכתבו לי שאני מקבל את ההנחה הזאת, ואני עומד לצרף את האישור, ובבקשה תעזור לי לנסח את האימייל, ולא הייתי יכול לכתוב כזה נוסח של מייל, זה היה מאוד מנומס, זה היה מאוד, באמת, זה היה ממש, ואחר כך ושלחתי, והוא ענה על זה, ואני נעזרתי בלכתוב את הפולו-אפ, וזה לחשוב שלוקחים מישהו שיש לו יכולות כתיבה ואומרים לו, אוקיי, זה המסר שאני רוצה לתת, עכשיו תעשה לי מזה משהו, אני יכול רק לקרוא לזה התנהגות אינטליגנטית, להצליח לייצר את הדבר הזה. זה ממש דוגמאות קטנות, יש כל כך הרבה, וכמובן גם בעולם העסקים. אז
תספר קצת מה AI מאפשר עכשיו בעולמות העסקים.
קודם כל, בגלל שזה כלי של יצירה, אז אם אני אדבר ספציפית על עסקים קטנים, שזה התחום שלי, ועסקים שהם הרבה פעמים מבוססי מותג אישי, זאת אומרת, מישהו שרוצה להיות מוכר בתור מותג בתחום שלו, אז נדבך מאוד משמעותי זה לייצר תוכן. והרבה אנשים נתקעים בלייצר תוכן מכל מיני סיבות, ואחת הסיבות זה שבכלל אין להם רעיונות לתוכן. וגם אני, כשאני מייצר הרבה הרבה תוכן, אני צריך, בכל זאת כל פעם צריך לחשוב מחדש איך לייצר את התוכן. אז אני כבר אימנתי את צ'אט GPT באיזשהו אופן, בלייצר לי תוכן בצורה מאוד מאוד מהירה, ובכל מה שקשור ליצירת תוכן, זה פשוט לקבל מהירות, פשוט לקבל המון המון מהירות. זאת אומרת, היום, נגיד, חלק מהסרטונים היום שאני מוציא, זה סרטון שאני מעביר איזשהו תוכן, ואני מצייר איזה משהו על איזה לוח מחיק, שעומד מאחוריי, ואני מסביר עליו. היום יצרתי לי איזה מין סיסטם פנימי כזה, שמהרגע שאין לי שום רעיון, עד הרגע שיש לי סרטון מצולם מאלף עטף, סדר גודל של 10 דקות. 10 דקות ומטה, רק בשביל זה. אז
איך עושים את זה?
אז אני, בעצם, אני נכנס לצ'אט GPT, יש איזושהי דרך, שוב, זה עניין יותר טכני, אבל לא נורא נורא מסובך, אבל יש לי דרך ללמד אותו, אני מסביר לו, אני מסביר לו על מה העסק שלי, מי הלקוחות שלי.
כל פעם מחדש או שזה מספיק?
לא, אז בצ'אט GPT אפשר לפתוח כל פעם הרבה צ'אטים. כל פעם, כל צ'אט חדש זה מתחיל מ-0, אבל אחד הדברים היפים בצ'אט GPT זה שאפשר, ברגע שיש לי צ'אט טוב שאני רוצה לשמור אותו, אני יכול לשמור אותו. אז יש לי צ'אט שמור שאני יכול לחזור אליו. אני יכול לחזור אל הצ'אט הזה, אז הוא זוכר מי הקהל שלי, הוא יודע מי אני וכו', ואז אני יכול לבקש ממנו, אוקיי, תן לי עכשיו את הרשימת על של נושאים, הוא רושם לי איזה רשימת על שכבר סיכמנו עליה, לפני, עשיתי את זה תהליך לסכם. אז אני אומר, אוקיי, מספר 10 נראה לי מעניין, תן לי 10 תתי נושאים על מספר 10, הוא נותן לי. עכשיו אני בוחר נושא שנראה לי מעניין, אני אומר לו, תשאל אותי 5 שאלות פתוחות על הנושא הזה, נותן לי 5 שאלות, אחת השאלות זה השאלה שאני רוצה לענות עליה, אז כבר יש לי רעיון. עכשיו אני יודע מה אני רוצה להגיד, אבל אני לא רוצה להתעסק עם ניסוח. אז אני אומר לו, התשובה שלי היא זאת. ואז אני מקבל כתוצרת גם מבנה כללי של פוסט, גם מבנה של וידאו, גם המלצה מה לצייר על הלוח, ואחר כך אני עובר לכלי אחר, כדי להתאמן על הציור, כי אני ממש לא יודע לצייר, אז אני עובר לכלי אחר, במקרה הזה זה ה-image creator של בינג, בינג זה מנוע של מייקרוסופט, מי שהולך לבינג.com, קו נטוי create, יגיע לזה, צריך לעשות הרשמה קטנה עם מייקרוסופט, אבל זה הכל, ומה שעומד ברקע, המנוע שמפעיל את זה זה דלי, שפיתחו OpenAI, זה בעצם שימוש חינמי לגמרי בדלי, שזה מנוע סופר חזק ליצור תמונות, ואז אני אומר לו, אני רוצה עכשיו, תן לי ציור פשוט, סרטוט אפילו, פשוט של, לא משנה, השלם תחסר, פטריה, לא משנה מה, אני אקבל כמה רעיונות, ואז אני אומר, אוקיי, זה משהו שאני גם יודע לצייר, אני אלך לצייר את זה, אפיל את הנייד שלי, אקליט מה שרציתי, ושזה יכול להיות מבוסס על התסריט שלו או לא, וזהו. אז באמת, והיום יש כלים כבר שעושים מעבר לזה, הם יכולים לקחת את הוידאו ולעשות לו עיבוד וכולי, ספציפית כרגע אני לוקח ושולח כן, את זה ועושים לי את העיבוד הזה, אבל אני את העבודה שלי סיימתי, וזה דוגמה רק לתוכן, אני יכול לקחת, אחר כך להפוך את זה לאימייל, אני יכול להפוך את זה לסרטון יוטיוב, אני יכול להחליט מה שאני רוצה, אבל המהירות הזאת של לייצר רעיונות לתוכן וגם את התוכן עצמו, היא מאוד מאוד גדולה, והרבה אנשים חוששים שהוא מייצר שטויות, אבל במקרה הזה אני בכלל לא חושש, כי אנחנו אלה שקובעים מה נכון ומה לא נכון, אנחנו, המקצועיות שלנו לא נעלמת. אז זה שימוש אחד של כתיבת תוכן, יש עוד הרבה שימושים עסקיים, זה יכול להיות פיתוח של אסטרטגיה עסקית, זה יכול להיות ניתוח של תחרות, זה יכול להיות, נגיד, הזמנתי לתוכנית שבה אני מלמד שימושים ב-AI, ביקשתי ממנו, תן לי רשימה של התנגדויות, למה אנשים עשויים לא לרצות להצטרף. אז הוא נתן לי רשימה של התנגדויות, חלק חשבתי, חלק זה לא דברים שחשבתי עליהם, אבל זה הפכו להיות ההתנגדויות ששמתי בדף הזמנה.
איך אתה נמנע אבל מזה שזה לא יהיה גנרי, כי הרבה מהדברים שאני נתקלת בהם בצ'אט GPT, כשאני מבקשת ממנו משהו, זה תוכן שהוא מאוד מאוד גנרי, איך אני אגיד את זה, זה לא...
נכון, לכן הרבה אנשים מתחילים ואומרים, אוקיי, זה בסדר, זה כלי נחמד, די מדהים שהוא מסוגל לעשות, אבל בסופו של דבר הוא רק נחמד, כדי להפוך אותו ללא נחמד, אלא באמת כלי עוצמתי, אז צריכים לעבוד איתו. זאת אומרת, צריכים לתת לו הרבה מידע. נגיד, אם אני רוצה שהוא יכתוב, אני זיהיתי אותו תרגיל שכל אחד יכול לעשות, אני לקחתי כמה מיילים שלי, תרגמתי אותם לאנגלית, השתמשתי בגוגל טרנסלייט, למען, כן, כי הוא פחות, האמת היא, גם ChatGPT יודע לתרגם עברית אנגלית, הוא לא כל כך חזק בזה, הוא יהיה חזק בזה בוודאות, אבל אמרתי לו, בבקשה תנתח את הסגנון שלי. והוא נתן לי ניתוח מאוד מעמיק של הסגנון שלי. לא, לא, לא משהו כללי, כן, פאן, לא, לא, לא משנה, כן.
אמרת לו, עכשיו אני אדביק פה 5 מיילים ותנתח אותם.
נכון, אני רוצה
שתתן לי. הוא יודע מתי מתחיל אחד, מתי נגמר אחד, כאילו איך.
הוא בדרך כלל יודע, ועם ChatGPT יש גם גבול של כמה אפשר להכניס, אז אני הייתי צריך להכניס את זה במקטעים. אז אמרתי, אני עומד להכניס לך כמה מקטעים, וכשהכל יהיה בפנים, אני אבקש ממך. אז, ואז הכנסתי מקטע, ואמרתי לו, חכה למקטע הבא. הכנסתי לו מקטע, חכה למקטע הבא. חכה למקטע הבא, ואז כתבתי לו, זה המקטע האחרון, בבקשה תנתח לי. אז, והוא עושה ניתוח באמת מעמיק. ואז אני יכול לחזור לצ'אט הזה כל פעם, ומעכשיו לבקש, עכשיו יש לי משהו חדש לכתוב, אני רוצה שהדבר הזה יהיה בהלימה בהלימה לניתוח, ואני יכול עוד לעשות העמקה של הניתוח הזה, זאת אומרת, זה באמת, באמת משהו שעובדים איתו, ממש שעובדים איתו, תוך כדי השיחה שלנו אני יכול לספר לך מה הוא סיפר עליי, אבל הרעיון זה לתת הרבה הרבה מידע, באמת לתת הרבה מידע, ולהבין שיש מישהו מהצד השני, שאם אני אתן לו מידע, אז הוא ידע לעבוד איתי, ממש ככה. הנה, הוא ניתח, הוא אמר לי שאני informal and personal, ויש איזה הסבר שלם על זה, הוא ניתח שאני משתמש הרבה בסטוריטלינג, ויש הסבר על זה, הוא משתמש על זה שאני detail oriented, ויש ניתוח על זה, הוא משתמש על זה שיש לי positive tone, ויש ניתוח על זה, הוא כתב לי directness, והוא מסביר על זה, שאני משתמש בשאלות רטוריות, הוא כתב לי, והוא ניתח שיש לי תמיד call to action, אז, ועל כל אחד מהם הוא רכיב.
רגע, ועכשיו שאתה כתבת לו נושא מסוים שאתה רוצה לכתוב.
עכשיו אני יכול, אני אגיד לו, תשתמש בסגנון שלי, כפי שניתחת אותו, ותכתוב בסגנון הזה. עכשיו, גם זה ידרוש עבודה. זה לא יצא מיד משהו שאני יכול copy-paste לתוך האימייל, אבל זה מאוד מרשים. מאוד מרשים מה שזה יוצר. אחר כך כן, אני כן אעשה עבודת עריכה וכו'. והטענה שלי זה שזה לא כלי שמחליף אותנו, אבל זה רכב אחר, זה לנהוג ברכב מרוץ, ולא באיזה טרנטה, עדיין צריך ללמוד לנהוג, ואם תשימי אותי ברכב מרוץ פורמולה 1, אני לא יודע מה לעשות איתו, עדיין צריך מיומנויות של נהג טוב, אבל שווה להשיג את המיומנויות האלה, כי הכלים האלה ממש ממש עוצמתיים, והם הופכים להיות יותר עוצמתיים, ויותר מדויקים והכל, אבל היום אני מסתכל על זה, ויכול להיות שאני אסתכל על זה אחרת בהמשך, כי העולם הזה רץ כל כך מהר. היום אני מסתכל על זה כמשהו שהוא פשוט כלי מצוין לשימוש שלנו, אם אנחנו יודעים איך להשתמש בזה. אז אני גם לומד הרבה מאחרים, ואני הרבה מיישם בעצמי, ואני הרבה במעבדה, הרבה דברים שלא לא מצליחים לי, ולא יוצרים את מה שאני רוצה, עד שאני עולה על דברים שהם באמת ממש ממש טובים. אז כן, הוא יודע לעשות את הדברים האלה, הוא יודע לנתח דפי נחיתה, דפי מחירה, הוא יודע, אפשר לבקש ממנו המלצות, אם את רוצה לשפר דף מחירה למשל, אני יכול לבקש ממנו, תן לי המלצות. אם יש לי רעיון להדרכה למשל, שאני רוצה להעביר כהדרכה, אז אני יכול להגיד לו, אוקיי, זה הרעיון, זה התוכן שאני רוצה להעביר, בואו תיצור לי איזשהו outline, אני לא בהכרח אקח את ה-outline כמו שהוא, אבל זה יציף לי כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים שישמשו אותי. אז כן, כלי חזק מאוד, וזה רק בטקסט, זה רק בטקסט. יש דברים שהם לא טקסט, זאת אומרת, יש את כל הנושא הזה של ייצור תמונות, שהרבה יותר קשה לבעל העסק אגב. ייצור תמונות הוא נורא כיפי, אנשים היום מייצרים תמונות מהממות, אבל הן לא בהכרח טובות לנו, לתוכן שלנו. אז יש פה מיומנות לפתח בשביל ליצור תמונות שהן באמת תמונות רלוונטיות, אבל כלי תמונות ממש כלים מאוד מאוד חזקים, אדובי יצא עם סט כלים יוצא דופן שבאמת יודע לעשות עיבוד של תמונות קיימות ובאמת דברים שימושיים, ויש הרבה כלים אחרים, יש שם יותר ויותר כלים שיוצרים וידאו, יש כלים היום שמחקים את הקול שלנו, מחקים את הקול שלנו, ויש כלים אחרים שיכולים להלביש את החיקוי על זה, על תמונה שלנו שכביכול מדברת, אז היום כבר אפשר ליצור סרטונים שבהם אנחנו לא נמצאים, אבל אנחנו מדברים, וזה הולך ומשתפר כל הזמן. אז כל עולם התוכן עובר מהפכה מאוד מאוד גדולה, וגם יצירה של מחירה אפקטיבית, יצירה של כתיבה שיווקית, יצירה של מוצרים עצמם, אם אני רוצה ליצור מוצר דיגיטלי על משהו, אני יכול להגיד לו על מה המוצר, אני יכול להגיד לו מי הקהל, אני יכול להגיד לו מה תחומי ההתמחות שלי, אבל להגיד לו, בוא תחלק לי את זה לשישה מודולים, והוא יחלק, אז יש פה פרטנר טוב.
למה אז מתייחסים אליו כאל סכנה כל כך גדולה?
היא כלי רב עוצמה בידיים הלא נכונות, יכול להיות מאוד מסוכן. אם אני יכול ליצור דמות שלי, שאי אפשר להבחין אם זה אני או מכונה, שמדברת בקול שלי, אז מישהו יכול לעשות את זה, ולשלוח את הסרטון שלי למישהו, נראה כמוני, נשמע כמוני, ויכול להיות שזה מישהו שיש לי השפעה עליו, אבל מישהו ינצל את זה וישיג את ההשפעה הלא נכונה, פשוט מלחקות אותנו. יכול להיות ש... ולכן ככל שאנחנו מתקדמים, אז יש גם יותר כלים שבאים לזהות האם משהו AI, וזה מדהים שעכשיו יוצרים כאלה כלים, כי AI הוא עובר כל כך טוב את המבחן טיורינג הזה, שצריך כלים בשביל לזהות שזה לא בן אדם. להבדיל, זאת אומרת, להכשיל את ה... את המחשב, וזה, זה בהחלט משהו שמטריד הרבה, הרבה אנשים והרבה חוקרים, לאן הדבר הזה הולך, מה קורה עם הטכנולוגיה הזאת מגיעה לידיים הלא נכונות, ותשובה היא שאנחנו לא יודעים, האם אני אישית מודאג או לא, אני לא כל כך מודאג, אבל אולי זה בגלל שאני לא בן אדם כל כך מודאג, אז אני חושב ש... אלה שבטבע שלהם להיות מודאגים על דברים, יראו את הדברים המדאיגים, ואלה שלא יראו את הדברים הלא מדאיגים ויראו את ההזדמנויות, והמציאות יותר חזקה מכולנו, והיא תדבר. אז האם יכול להיות שזה, כן, ההתחלה של סוף עידן האנושות, כמו שאנחנו מכירים אותה? אולי, אחד האנשים שאני מאוד מאוד הושפעתי מהם עוד ממש, מאז שהייתי בן, לא יודע, 15 או 16, זה חוקר... לא, לא, לא. לא, 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 לא. כשאני הייתי בן 15 או 16, אני לא יודע אם בכלל הוא ידע לדבר. אבל, אבל, אבל זה אדם מדהים שקוראים לו דאגלס הופסטאטר. ואני קראתי ספר, גם כן יש לי פה אותו, על השולחן, בגלל שאני עכשיו חוזר...
אתה רואה כל הספרים האלה על השולחן.
אני לא, הם חוזרים לארון. אבל זה בשביל להראות, זה ספר ממש ממש, זה ספר שזכה בפרס פוליצר, וקוראים לו גדל אשר בך. ממש ספר מדהים, והוא כבר מדבר על עקרונות של בינה מלאכותית עוד אז. ואני עוקב אחריו המון המון שנים, אפילו הייתה לי התכתבות אימייל קטנה איתו, אנקדוטה זה שהספר הראשון שנמכר אי פעם באמזון, זה ספר של דאגלס הופסטאטר, אבל סתם אנקדוטה, וזה לא הספר הזה, זה משהו טכני שהוא כתב, מישהו קנה, זה הרכישה הראשונה שאי פעם נעשתה באמזון, אבל, סליחה, הוא כבר מבוגר יחסית, והוא לא... הוא לא מתראיין, לא מוציא תכנים את זה, אבל ממש לא מזמן יצא איזשהו רעיון איתו שראיתי ביוטיוב, שהוא אומר, הוא ממש אומר במילים האלה, אנחנו חשבנו שהוא מדובר על מאות שנים קדימה. לא, הוא לא דמיין שיהיה כזה דבר, וזה מאוד מטריד אותו. מאוד מאוד מטריד אותו. מטריד אותו פחות מהכיוון של הצד הבטיחותי, מטריד אותו מזה שמי אנחנו, אינטליגנציה האנושית, שהיא עומדת בקרוב להיות כל כך זניחה, יחסית לדברים האלה מהכיוון הזה זה מטריד אותו. אבל שוב, יכול להיות שהוא במחנה של המוטרדים, אני לא יודע. אני במחנה של המאוד מתלהבים מזה. אני כן חושב שיש משמעות בלהבין שיש פה מידה של זהירות, כי לחכות את המציאות, אם אני יכול לחכות את המציאות, וזה מישהו שלא רוצה שיחכו אותו, והחיקוי שלו הוא נעשה בזדון, בוודאי שיש סכנות, בוודאי.
אתה מלמד בעלי עסקים איך להשתמש ב-AI, נכון? לכל מי ששומע, ויש עוד מגוון כלים משמעותיים שגם נמצאים בתוך כלים, כאילו אם זה תרגום של סרטוני, כתוביות
כן,
לסרטוני וידאו,
נכון.
זה כל הזמן הולך וגדל
נכון, נכון,
מאוד,
נכון.
ואתה מלמד על זה בעלי עסקים, איפה אפשר לקבל עוד מהידע הזה ומהעמקה בכלים כדי
כן, אז
להתמודד.
רוב האנשים שמקבלים היום הזמנות לזה, זה אנשים שנמצאים בתפוצת אימייל שלי, אז הדרך הכי טובה זה פשוט להיכנס לאתר שלי ולהירשם, לקבל ממני מיילים, שזה אומר hardoof.com, hardoof.com, יש שם דוח חינמי שהוא בעצמו טוב, שנקרא כך תגבה מחירים גבוהים, מי שמוריד אותו גם נכנס לתפוצה שלי, אבל עכשיו שאת שואלת, כנראה שכדאי באתר גם לשים איזה קישור ישיר לתוכנית AI. בעצם התחלתי להעביר פעם בחודש מפגש מעמיק של הכלים שאני משתמש בהם, והצורות המתקדמות שלי להשתמש בהם, פלוס ככה קבוצה פעילה שמתכתבת על הדבר הזה במהלך החודש, באמת משהו כזה קליל ונחמד, בשביל להיות מחובר למה היום בעולם הזה רלוונטי לנו כבעל עסק, כי המון לא רלוונטי. יש המון המון חדשות AI, אבל זה לא בהכרח דברים שאנחנו באמת יכולים להשתמש. אבל פה ושם, לא מעט, כן? יש כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, והם מאוד מעניינים אותי. ואם אני יכול להעביר את זה הלאה ולסנן קצת, אחד, מה הכלים, ושתיים, איך להשתמש בהם בצורה אפקטיבית, ולא לנסות משהו ולהגיד נחמד וזהו, אז בשביל זה אני היום התחלתי גם להדריך על זה.
מדהים. אז אני ממליצה בחום לכל מי שמאזין לנו לבוא ולקבל את המידע, כי כל מה שאתה מלמד זה באמת דברים נפלאים, ואותי הם לקחו המון 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 צעדים קדימה, ואני בטוחה גם של כל מי שיבוא וייכנס מהדוח ועד ההדרכות והמועדון לקוחות.
תודה, תודה.
אז המון המון תודה על הזמן שלך ועל הידע שחלקת, ואני הולכת, נראה לי, לעשות איזה התנסות עוד בצ'אט GPT. אני חושבת שלא גירדתי את הקצה קצה כשעבדתי איתו עד עכשיו, ונתת לי כמה רעיונות לאיך להעמיק, אז תודה
כן.
על זה.
שווה לעשות את זה, שווה גם להכיר את המערכת של גוגל שנקראת ברד. היא פחות טובה, אבל עדיין, אפשר להגיד, מצ'אט GPT, אבל הם הטמיעו אותה ממש בתוך גוגל דוקס, הם הטמיעו אותה בתוך המון המון מקומות, באימייל היום, כשכותבים אימייל בתוך ג'ימייל, יש למטה כפתור, שאם אני באנגלית, אני כותב באנגלית, אז יש כפתור שבו הוא יכול להרחיב את האימייל שלי, לשפץ את האימייל שלי, זה כבר נמצא היום בג'ימייל, שווה להכיר את המערכות של ג'ימייל, יש מערכת אחרת ששווה להכיר, אבל אני לא חושב שהיא פתוחה בארץ, אני נמצא באנגליה והיא עובדת באנגליה בארצות הברית, אבל היא תהיה מן הסתם בכל העולם, שקוראים לה קלוד, cloud.ai, מרשימה בצורה בלתי רגילה, לצ'אט GPT קמים מתחרים מאוד מאוד רציניים, והמתחרה הכי גדול שיקום להם כנראה יהיה מטעם מטא, פייסבוק, שיש להם יש להם פשוט את הבסיס נתונים הכי גדול מכולם, כל הנתונים שיש היום בפייסבוק זה מאגר אימון למערכת של פייסבוק, והם יוצאים עם דברים, הם התחילו להוציא דברים, הם יוציאו הרבה דברים, אז אני חושב שגם למשחק הזה ייכנס הענק הזה, מאוד, ממש מרתק, ושווה להסתכל על הדברים האלה בהחלט.
אז נשאר צמודים למסך, לקרב, לראות את
כן.
הדבר הזה הולך ומשתפר, והמון המון תודה, אמיר, על הידע, על הזמן, תודה.
בשמחה, תודה רבה, יעל, תודה.